לא, כן, באמת. טוב, היינו פה בדף דלת. אמר פה קצת מתקשר את מה שלנו שהוא שבר, אני חושב. בעצם לפני זה. יש כאן קטע הלכתי יפה שהוא קשור לגדת את ה... כמו ככה, ארבעה צריכים להודות, יהודי הים, הולכי מדברות, מי שהחולה מתרפא, מי שהחבוש בבית האסורים, ויצא. ואז כבר ארבעתם דורש מהפסוקים בתהילים פרק זין וכו'. בתוספות, בתהילים לא חשוב כי זה הסדר, כי הסדר פה בגמרא זה יהודי הים, הולכי מדבריות, חולה ואסיר. בתהילים לא חשוב בזה הסדר, חשוב הולכי מדבר ראשון, דקרא נקט סדר מסוכנים יותר תחילה, וגמרא נקט המצויים. אז לא השכיח ביותר זה נסיעות בים, אז לא המסוכן ביותר זה חציית מדבריות. אז יש תשובה מעניינת ביותר בחתם סופר, היא מעניינת גם בגלל החידוש שלו, גם בגלל את הכוח ההברקה. כן, זה פוסט, שסימנו נאלף באורח חיים. עיקת מכתבו הגיעני, תכריך כתבים, פלפול הדאורייתא, נידון שפאר רום על התור, עלה מן הים לשלום, ולתותי ערב, יקירי קהילתו, מכבדי התורה נסו על עמק הברכה, והוליכו למקום קודש בית הכנסת, בשירה ותופים, ובורים כיבדו השם, והילו על בוא רבם לשלום, הלוואי רוב הרבנים בימינו כזה, טקס, ותכף תראו שהמחלוקת לא יחרה לבוא. והוא הרב נרו יאיר, הם מתכוון כנגד מברכים לברך ברכת הגומל, כדין עולה מן הים, והזה נתעורר שכנגדו החלוק עליו, הלא הוא חכם מופלא, יצחק גויטיין, ואמר שאין לברך ברכת הגומל בלילה, כי התקם קום זרח תודה, כמו שאתה בראש, יש פרק הרואה, ותודה אינו אלא ביום, ועוד שכתבו התוספות, אוקיי וכולי. אז בצווין הוא בא שם וכיבדו אותו ונתנו לו כבוד מלכים שהוא חזר מהנסיעה שלו, כי צריך שזה רבי שמגיע לשדה תעופה ואיזה שיירה אומרת, איזה שיירה מלווה אותו בכביש, ואז בא הרב המתחרה וטען שהוא מארץ שהוא בפרקת הגומל בלילה. עכשיו, וכאן מראית כאן מראית ההברקה. אומר אני משווה פרקת הודעה בלילה להוראת שעה יפה עשה כשר ואיר. טוב, יש פה עוד כמה בעיות. כסיד המשפקר רואה, אמר יהודה מרב, הבת צריכים להודות, הרגיש רבינו היי, שמשווה סדר השעס בסידור הקירה. מכל מקום, ראיתי שהשעס סידור שניים שהם לארבע, ופה, עכשיו, פה הנקודה שלו, שבעצם הקבוצה הזו, הרביעייה הזו מתחלקת לשתי קבוצות. שתיים, שאדם עצמו מרצונו מכניס עצמו בסכנה, יש שתי מקרים, הוא אומר, שזה סיכון מחושב בעצם. כשאדם אומר, אתם לא חייב לסוע באונייה, לא חייב לסוע במטוס. זאת החלטה, כשאני מגיע, סיכון מחושב, לעבור את הכביש, זה סיכון מחושב שאני לוקח. אחד מהם ים, הכניס עצמו לסכנה בידי שמיים, כי אם לא שלחו עליו משמיים רוח סורה וסערה, אין כאן סכנה. שני, שמכניס עצמו בסכנה מדבר, שהוא סכנה בעיני חיים, סכנת בניין חיים, ארי וגנבי, או רעבון וצימאון אין מים, ואיננו משמיים. שם שנה דארבע, שסכנה באה מלא וחם ישראל חולה, בית גירוי אויבים, היינו חיבוש. לא ככה, שתיים, אתה מזה סכום מחושב, ים ומדבר. שתיים, זה מכריחים אותך. זאת אומרת, זה או בית הסוהר, או, 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 או מחלות. מאידך, זאת אומרת, לעומת זאת הוא טוען, מידת הסיכון שונה. שמבין כולם, הוא חושב שהים זה המקום הכי פחות מסוכן. כי מה שאתם סכומים פה ש... מדבר בית המסוכן מים. ואז מה ככה? אמנם דוד המלך סידן ברוך הקודש בסידור אחר, וסידר יהודי הים בסוף, ופה הדיוק. חודש של גיטור קיום חסדו, אם הוא גוי השם של גלם מייצר וכו'. טוב המדבר בשום יודע איך הם עכשיו לא מצאו, ויצקו השם מצאו מצוקותם יצילם, ונדיחם דרך שהלכתי למושב, ודיו שחזו מפירותיו בני אדם, יושבי חושך לצלמם את אסירי אוני וברזל, ויזכו יש מצל מצוקותיהם יושיעם, יוצאים חושך לצלמיו ומוסרותיהם ינתק, כי שיבה דחות נחושת ובריחי ברזל גידיה, והחולה, הבינים מדרך פישם ואותם יתענו, כולכת תתאב נפשם, הגיעו את שרי מוות, יודו להשם חזרים, עכשיו פה צריך לתת את המאחרם. עד כאן זה פרשייה, זה פרשה רציפה. יודו להשם חזרים ואותם בבני אדם, פסוק חף, חף א', צריך, חף א', חף בית, וזבחו זבחי תולי סבור מסב ברינה, שפה מתחילים פרשיות סגורות. יהודי הים בוניות, אשמח על מים רבים, הם אמרו מעשה השם פתע במצולה וכו'. והצקו השם עצר ממצוקותיהם יציאם, יקם סיידון ויחשו גליהם. יהודי השם חזו מפתע בבני אדם, ואמרו בקלה, משה וזקנים יהללו. זאת אומרת ככה, זה שכתוב שזה דומה לקורבן תודה, זה אחרי השלוש. כי יש פה שלושה ברצף, מבלי שום הפסק פרשה, אחר כך שינויים הפוכים, הפסק פרשיות כל הזמן. אז שלושת הראשונים הם קבוצה אחת, ויודע ים זה קבוצה שנייה. וזה מאוד בולט פה בסידור הגרפי של הפרשה. יודע ים, שאומר, שזכו זבחי תודה כתוב אחרי השלישייה הראשונה. כי זה קבוצה אחת. הקבוצה הזאת דומה לקורבן תודה. לעומת זאת, יודע ים, אחרי זה לא כתוב ידעו השם חסדו וירמו בקלם, ולא כתוב יזבחו סבחי תודה. אז כאן הוא מדייק ששלושת הראשונים דומים לקורבן, לעומת זאת האחרון לא דומה לקורבן. ולמה? אז הוא מסביר, כי יש בשני משתנים כאמור. אז בשביל שיחשב כקורבן צריך אחד משני התנאים, או שזה נכפה אליך או שזה לא מסוכן. אם זה חישוב מסוכן, אם זה סיכון מחושב מצד אחד, מצד שני זה לא נורא מסוכן, שבעצם זה אמור להיות בסדר, אז זאת הצלה פחות משמעותית, והיא לא צריכה קורבן. אז אם אני בחרתי ללכת למדבר, זה נורא מסוכן, בכל זאת בחרתי, או לחילופי, אני לא בחרתי, וזכותי לכלא, או הייתי חולה, אז זה דומה לקורבן. לעומת זאת, אם זה יחסית פחות, מסוכן, אבל יחסית פחות, ואני בחרתי, אז זה קורבן תודה פחות, זה לא קורבן תודה, זה רק חובה תודה. שהסיפור הזה פה עם שני הרבנים שבמחלוקת, זה מדובר ביודע ים. אז לכן הוא אומר, הרב שבעל מחלוקת שלך, הוא צודק, כשתחיל על עצמו וחמקת הגומל בלילה, כי אין עבודה בלילה, אבל מתי? רק בשלושת הראשונים. כי שלושת הראשונים הם פה קורבן, ואז באמת זה לא בסדר. אבל היום שאתה באת בים, ולא בדרך המדבר, ולא היית חולמת או בבית סוהר, אז עם אלה יש רק חובת הודעה, ויאמרו בקלם. אז היום שזה היה בקלם בלילה, ובאת באונייה, אז הכל מסתדר על כנו בשלום. יש בו דיוק יפהפה בפסוקים, יש בו חילוק מעניין, וכמו עקרוני לגבי כל חובת הודעה, זאת אומרת שיש הבדל גדול במשהו שנכפה לסיכון מחושב. וג' וזה זה פה הדבר המדהים, הוא מצליח את כל זה להשחיל במעשה שהיה, זה לא שהוא ישב ותן שיעור תנ"ך, או למד את המסכת ברכות פרק תשיעי, ובאופן עיוני הגיע לך המסקנה הזאת. אלא נתנו לו שאלות או שאלה, אמרו לו יש פה מחלוקת, יש פה בלגן לשתי רבנים, איך תשבור את הראש עכשיו, מה תעשה ביניהם? הוא מצליח פה להשחיל את החילוק האמיתי על המקרה. וזה מאוד אופייני איך אתה מסופר, שמגיע לחילוקים עמוקים ומשמעותיים, תוך כדי או בדווקא כמעט בגלל המפגש עם המקרה המאוד מאוד פרטי. אלו מקרים, זה לא איזה מקרה, יש פה שמות, יש פה תאריכים, יש פה הכל. וככה הוא בכל אופן מציג את הדבר הזה. טוב, הדבר חשוב כשעצמו, גם בימינו כשאנחנו מדברים על פקת הגומל, עד כמה סוגים שונים של הגומל וכולי. למשל, תקח דוגמה, ניתוח אלקטיבי. זה בגלל מה שמדבר, זה סיכון מחושב כזה, שזה סביר לך גומל, לדידו זה גומל שונה מ... למשל, אדם שחולה מסוכן, או שהוא בחר באמת לעשות איזה ניתוח, או... אתה כבר מדבר עם מטוסים, שזה גם לא בטוח כמה מסוכן, או כמה יחסים מסוכן, וכן הלאה. טוב, אוקיי, עד כאן, הנקודה הזאת, בואו... אפשר לסוגיה, זה כבר... אמרנו שלא נטפל בהלכות פה. אמר יהודה שלושה צריכים שימור, ואין חולה, חתן וקלה. מי נתן חולה, חיה הכוונה, איש היולדת, חתן וקלה, וישורים אף אבל, וישורים אף תלמידי חכמים בלילה. תורה של השימור מן המזיקים, הייתי עצמו כך, מדובר פה בקבוצה, בעצם נאמר כך, בפני חזר מה שדיברנו בשבוע שעבר. החי כזאת, שיש איזשהו נקרא שגרת חיים רגילה, שבוא נגיד היא לא טובה מדי, היא לא רעה מדי. בשגרת החיים רגילה, כולנו נתקלים בכל מיני תופעות, בסך הכל בסדר, יש כל מיני בעיות, עיכובים, פספוסים למיניהם. יש, עכשיו מצד אחד, אז כמו, אני לא במצב של שלמות, אני לא במצב שהכל פיקס ואין לי שום עננים, אין שום עננים, ותמיד יש להם עננים, זאת אומרת, עננים של זקנה, עננים של שצר גידול בנים, יכול להיות עננים בעבודה, יכול להיות בחינוך, יכול להיות מיליון דברים. מצד שני גם, ברוך השם, את המצב בסדר, אני לא אסף איזשהו תהום. זה כשהוא נורמה, וזה מה שדיברנו בשבוע שעבר, שכן שאתה רשות המשחית, שהוא אינו מבחין לצדיק לרשע, אז הנורמה מתהפכת. כי בעת מלחמה, אז הנורמה היא הפוך. עכשיו, השאלה שצריך לשימור, זה מן הנקודה פה. זה כאילו שהם במצב, שזה לא מצב נורמלי או שגרתי. או שזה טוב מדי או שזה רע מדי. אבל זה לא איזשהו דרך ארץ רגילה, זה לא איזשהו שגרת חיים רגילה. זאת חתן וקלה, שהכל נהיה מושלם, הכל טהור, הכל ללא פגם, ללא רבב. שמצב כזה לא יימשך. או אתה צריך להתחנן ולהתפלל שיימשך. כי דרך הטבע זה לא מצב שיימשך, אז צריך שימוע מנת שהשלימות הזאת תימשך. כי בעצם בטבע מובנה פגם. יש מדרש יפה, בגמרא בשבועות, בכל החגים כתוב, עושים עזים אחד לחטאת, עושים עזים לחטאת, פירוש חודש, עושים עזים לחטאת להשם. אז אומרת, בגמרא בשבועות שם, כביכול עליי להביא חטאת, זה כביכול חטאת שקשור מביא על עצמו. עליי להביא חטאת, שמיעטתי את הירח. מה זה בעצם אומר? וזה מה שהטבע יש בו איזה חיסרון, איזה פגם. הטבע מעצם מהותו פגום. חומר פגום. האבא מדבר על זה שגם ללכת, האדם לא היה מוליך את הנצח, כי החומר מעצם מהותו הוא חומר פגום, וחומר אורגני בסוף מתקלה. וזה בעצם אותו מדרש. שהוא בעצם אומר, בראתי עולם שאין בו יציבות נצחית. תמיד יהיו עליות וירידות, בגלל כל מיני גורמים, גורם טבעיים, או כל מיני גורמים אחרים, שבחירה חופשית, שדינמיקות חברתיות, מדיניות, פוליטיות, וכדומה. ואז, זו חתן וקלה, כי הכל לא מושלם, הוחלפים חולה. כי ההנחה היא שהחולה, הוא שוב במקום מסוכן, זאת אומרת, השגרה הרגילה שמגינה על האדם, בסך הכל השגרה הרגילה אמורה להגן עלינו. זאת אומרת, השגרה הנורמטיבית, אדם הולך שם בלילה, אז עם כל הדרשות, הוא כן מצפה לקום אחר בבוקר. הוא כן מניח ש... זאת אומרת, אדם הולך ברחוב כמה שהוא לא יפנים, ששום דבר לא מובן מאליו, ושגרת חיים יכולה להיפסק על ידי מלחמה, על ידי מחלה, על ידי משבר כלכלי, וכולי, וכמובן הדוגמאות האלו מוכרות לכולנו, לצערנו מלחמה מוכר לכולנו, מחלה קנה, משבר, הוא אגיד ברוך השם, תקראו מה שקורה ביוון, אתם לא חכו בבוקר, כי חסכונות שלנו נעלמו, כי לא היו, אנחנו כמו יוצאים בדרך לתוך ההלכה שזו שגרה ששומרת, בחולה, זה כמו שנשבר. חולם את השגרה הרגילה שמגינה לאדם, שהטבע נברא פשוט איזשהו שגרה של שהטבע מחזיק מעמד, זה כמו שנשבר. אז החתן צריך שימור, כי זה לא יכול להימשך ככה. החולם צריך שימור גם כן, כי השגרה המגינה במחות גם היא כבר איננה במצב שיכולה להגן. ואפשר לומר ש אם מתמודדים עם מחלה, יש כל מיני תחושות וחוויות. אבל אחת החזקות, לפחות בניסיוני, שאתה לא נמצא במקום של השגחה כללית הרגילה. אתה מרגיש איזשהו... אתה מקום שלא ההנהגה הרגילה הטבעית הרגילית היא נוגעת, אלא כאילו, אומרת, זה אלה החלטות של השגחה שמתקבלות כל הזמן באופן פרטני. כי כמו אומרת, בשגרת היום-יום, אז יש איזשהו הנהגה כללית שמנהיגה את העולם, השגיחה על האדם, ובחולה הדבר הזה נשבר. ואז כאילו יש איזו השגחה בית הפרטית ותחושה ביותר חריפה של איזה מעקב, כאילו שתפו את התיק שלך מתוך כל התיקים הרגילים ובודקים את זה באופן פרטני, שזה מצד אחד ואתה מסכן, מצד שני אתה חושב שהשימור הוא הרבה יותר צמוד. עכשיו אבל, אז גם אבל זה מצב בלתי שגרתי, השגרה נשברה ומת לא מת, ותמיד לכם בלילה, אני יודע, זה משום כמה שהכוונה במקומות, סכנה, יש לי סכנה, עוד כל פחות, מה זה ככה, ש... לא בואי פה, האם מדובר פה תמיד חם בלילה במקום מסוכן? האם מדובר בתמיד חם שמותח את גבול הגוף יותר מדי? אבל בכל אופן, גם פה אומרת, הוא יוצא מאיזשהו שגרת חיים נורמלית, וגם בגלל זה צריך שימור, כי השגרה שומרת. וכל המקרים האלה, אתה בעצם שובר את השקם על האב, תמיד חם בלילה, בניגוד כל האחרים, וזה מסתיר חתם סופר, זה מבחירה, אותו, חתם וקלה זה מבחירה כמובן. אבל שם זה כי זה מושלם מדי. שגם חיה, זה חלק כי מצב, לא שגרתי, זאת אומרת, לידה זו מציאות מאוד דינמית, דינמית גם מבחינה רפואית, ושום דבר לא מובן מאליו, וכמובן צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על, גם בימינו זה לא מובן מאליו, גם בימינו לצערי ישנן, יש לנו מדי פעם אסונות בלידה, אבל כמובן בזמן החז"ל, ללדת, זה דבר שלחלוטין לא מובן מאליו מבחינה רפואית, מדובר במציאות דינמית, מלאה בסיכונים, שאין כמו שום שיגמת. תבין, עד לא מזמן, עד לפני ממש דעות הסמוכים אלינו, להוליד היה אק של גבורה. זה היה בעצם להיכנס לסיכון מחושב, לסיכון משמעותי מאוד. כש... בעולם שבו אין הרדמה, אין... אין אמת בעת זיהומים אמת ואין אנטיביוטיקה אמת החלטה להוליד היא החלטה
זו החלטה?
היא גם החלטה
זה לא מדובר בעולם של היה אפשר למנוע הריון דברים כאלה זה היה חלק נורמלי מאחר
כן ולא
מה כבר מדברת
אלה משמשים בעולם? אפשר אמת עד כמו שם ניתן למנוע הריון זאת אומרת זה לא גם יכולות לנת הריון, הם לא קוראים בימינו, אבל יש איזשהו אפשרויות קיימות, ומה זה ככה? כי אני חושב, מה זה ככה? אתה דומה סכנת חיים, עם כל הכבוד ליצר תשמיש, ועדיין מסרבים, אישה לוקחת בחשבון, שיעמיד אותה, לפי סכנת חיים, לא, כי צריך לחשוב שכל מה שבא לך היה מתחשקי לך יכול משהו, אולי זה מאכל שהוא חס ושלום את, שהוא מסכן אותך בסיכון משמעותי. זה, אני חושב שצריכים, אם חושבים אחורה, צריכים לדמות את הכובע בפני דעות קודמים, על נכונותם להוליד, זה דבר מאוד לא פשוט. אני כבר לא מדבר על הכאבים שכוחים בזה.
אני מזכיר את המדרש של הקדוש ברוך הוא שמבקש כפרה ממות הירח להביא מזה דווקא דוגמה על זה שהטבע כשלעצמו פגום מתחילתו לכאורה פשטות המדרש זה דווקא בדיוק להפך כי הלבנה התמעטה לא בגלל שהיא ככה היא נוצרה אלא בגלל שהיא חטאה זאת אומרת לכאורה הלבנה נוצרה מושלמת רק אחרת
אני רוצה להביא את המדרש מה שהוא אני זוכר את כל הפרטים אני רוצה להביא את המדרש שזה גם משהו בטבע עצמו
אפשר כי זה בכל זאת דוממים זה שמש והריח אז לא חייבים
אני חושב שאתה חושב שכן, אבל זה קצת תלוי, אתה צודק, זה קצת תלוי פרשנות של סיפור הבריאה שם. בסדר, לא אכפת להגיד שטבע נברא מושלם ואחרי זה אחרי תשחית הטבע. אבל זה שלא, הטבע הוא טבע פגום. זה קצת חוזר לוויכוח לגבי מוות באמת. מי יש מיטה בלוחת, השם מיטה בלוחת. רק מה זה ויכוח? רמב"ם מאוד מצווה חזקה תומך בעניין שיש מיטה בלוחת. טוב, אוקיי, רש"י פה קצת מוקח איזה כיוון, טיפה יותר מוסרי נקרא לזה. שמו ממזיקים, חולה שהוא רע מזלו, לפי כך השם מתגרה בו. כן חי אישה שילדה וכן נבל. חתם וכן מקינתו, תמיד לכם מקינתו מתגרה בהם. בדרש מבין זה ככה, שזה מאבק, נצא פי רש"י, זה מאבק בין כוחות הטוב לכוחות הרע, או בין האדם לכוחות שמחוץ עלו. זאת אומרת שהמזיקים פה הם כוחות... למה נקרא הם מזיקים? כי שמם כן, הם מזיקים. זאת אומרת, יש כן כוחות, שכרגע לא אכפת, אם אני לא רוצה להיכנס כרגע של אמת, הוויכוחים של הרמב״ם ורמב״ן ואחרים, אם מדובר בכוחות שדים ורוחות למיניהם, או כוחות יותר בתוך הטבע, אבל
הרש מתאר את זה פה כאילו שמאין ספר תהילים חורק זומם משל הצדיק וחפץ אמיתו אני אקח פסוק לזה למשל זומם משל הצדיק וחורק אליו שיניו אז שכאילו אומרת שיש כוחו של טוב חתן וקלה זה כוחו של טוב זה תמימות זה לובן זה רוך זה לוחת, זה בריאה, התחדשות, חיה קל וחומה, זה לידה, תלמיד חכם, זה כוחות יצירתיים, מול כוחות היצירתיות, יש כוחות של השחתה. שכפי שזה מאבק מתמיד בין כוחות ההשחתה בעולם, כוחות התוהו, כוחות ה... שוב, זה מה שכרגע זה מדבר על צונמי ורעידות אדמה ותום כאלו, או שמדבר על כוחות השחתה, הכי מניהם, שהעולם נתון באיזשהו מאבק בין השחתה לבין בין תיקון ויציאה ובריאה, ושזה פה בעצם המזיקים מתקנים בכוחות היצירה, וחשים אצל אחרים, אצל החלשים, כאילו מרגישים שקל יותר, קל יותר לפגוע בהם, זה בעצם העולם האנושי אל מול עולמות האחרים, ככה רש"י פה בונה את זה יותר. אוקיי, אמר ביהודה, שלושה דברים המעריך בהם, מעריכים ימיו ושנותיו של אדם. המעריך בתפילתו, ומעריך על שולחנו, ומעריך בבית הכיסא. יש פה בעצם, אני רוצה לומר, משהו כמובן רוחני, או השכחה, שני, זה כוחות את הבניין הפיזי, זאת אומרת, מעריך השולחנו, וגים הם תפוך, לא את ההפרשה, את היכולת להוציא את ה... להפריש את הפסולת, לא לקחת האוכל, אלא להפריש החוצה את הפסולת. עכשיו, הגמרא עכשיו עוברת עם אחד-אחד, המעריך בתפילתו, מעיותאי, המעריך באבא רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב. שנת הולכת ממושכה, מחלה לב. ואמר ביצחק, אפשר לדברים מסכים במצב שאדם ואין קיר נטוי עיון תפילה, הוא מוסיף לחבר לשמיים. אלו קש את המים ואתה לא מעיין בה. וכי אבי דמפיש ברחמי. את הגמרא הזאת מופיע בכמה מקומות, את הגמרא הזאת או חלקים ממנה, מופיע בפרק החמישי פה, מופיע בראש השנה, מופיע אחרי זה בבית השלום כל בוקר בקד התורה, עיון תפילה, כי זה שוב מבית הבא שמסכת שבת, מופיע בגמרא בבטרה. עכשיו תוספות בפרק החמישי פה מאירים, יש איזה מתח, יש מקומות שמשבחים את עיון תפילה, אנחנו זה כל בוקר, עד שמדם לחברו, ועיון תפילה, ותלמוד תורה, ושאר וגמות חסדים, ושאר דברים טובים. ויש, לעומת זאת, יש שם את הגמרא בבטרה, שלושה דברים אין אדם ניצל מהם בכל יום. הרעה, ואת לשון הרע, וגזל, ו... ואני אגיד גם, הרעה, ואת עיון תפילה, ואת... שאדם כל הזמן כאילו חשוף לבעיות. עכשיו, וגם פה מה שאני מסכים בבנותיו של אדם, תסתכלי כמובן, הגמרא עצמה פה כבר נותנת חילוק בין מפיש ברחמי, לא מפיש ברחמי, הגמרא בפרק החמישי מדברת על הדה מעין בה, הדה לא מעין בה. כן, באמת, תוספים דנים בזה כבר כמו שמה ובראש השנה ועוד כמה מקומות. איזה פה, נותן את העיקרון, גם מבלי, עיון תפילה, או... עכשיו, המערכת בתפילה, רק משפט קודם, הגמרא פה מערכת בתפילה לכאורה, יש מה אחרת, דף למדגים, שתובע לגבי הטקסט, אם כדאי טקסט ארוך או טקסט קצר. כאילו זה, זה כבר מאוד ידוע. סליחה, דף דף המדלת נדמה לי. תן רבה, מעשה בתלמיד אחד שראה לפני התיבה אפילו בן עזר והיה מעריך יותר מדי, אמרו לו תלמידה ורבינו כמה ארכן הוא זה. זה היה כנראה תלונה, לא המציאו אותה במאה-עשרים. אמר להם, כלום מעריך יותר משה רבינו, תכתיב את הברים היום, את הברים הלילה. שם אומרים לבן עזר גם, כשתמיד מקטר אז תענה לו, אל תגיד אתה צודק, אלא אתה... תחזיר לו. שוב הסביר אחד שעד לפני התיבה, לפני רבי אליעזר, מקצר יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, כמה קצרן הוא זה. אמרו לו, כמו קצר יותר משה רבינו, כתיב כן על הפן עלה. הגמרא הזאת מדברת על איזה טקסט לבחור. האם לקבור טקסט ארוך או טקסט קצר. שנגיד הרבה פיוטים או קצת פיוטים. היא לא מדברת, הגמרא שלה מדברת, את הפיוט שאתה אומר, להגיד אותו לאט או ארוך. כי אפשר להעריך, אתה יכול לקחת 10 פסוקים, לומר אותם ב-10 דקות, תחום אותם בדקה אחת, זה היה עכשיו הגמרות שלנו. כלומר פה, השם 10 פסוקים או 100 פסוקים. כשנחזור פה לגמרתנו, הנקודה המרכזית, ואמרתי גם משהו כללי השבוע, היא בעצם הנקודה הבאה. התפילה, האינטנסיביות שלה, ובעצם אורך התפילה פה בעצם, היא האינטנסיביות שלה. האינטנסיביות צריכה לשקף נאמנה את מעצבו של האדם באותה שעה. אדם שמתפלל באמצע השנה כבר ראש השנה, אם הוא נמצא במצב של ראש השנה או יום כיפור, זה לא אחד. תלכו לבית חולים, לחדר המתנה של אמת של ילד חדר ניתוח. עוד תראו מה, אני התפעלתי המון שנים, מדי פעם הייתי חוטף תפילות מזדמנות בדסה, לא בית הכנסת עם החלונות המפוארים. יש שם בית כנסת נוסף שפתוח 24 שעות ביום, שספוג בדמעות, לא באמנות, והתחושת התפילה שם היא בעיניי מאוד משמעותית. כי אתה בעצם, יש איזה חדר קטן ששמו בצד, שאנשים יוכלו להתפלל שם. ואתה, מי מתפלל שם? טוב, העובדים למיניהם במוסד, בסדר, שהם מתפללים סתם רגיל, נגיד. אבל חובה איזה מתפלל שם חולים, קרובי משפחה של חולים, אנשים ש... אנשים שבמר ליבם בוכים ו... וצועקים את... באמת, אם מדברים בירושלים, אז... בדס הר הצופים, יש בית כנסת, ובשעות בבוקר, זה בעצם, אני מכיר, זה השתנה בשנים האחרונות, לפחות בתקופה שאני הכרתי את זה, בשעות בבוקר היה שם עניין של אנשי השכונה. זאת אומרת, שם התפעמת, היה שם חבר שגר בשכונה שם, שזה בית כנסת שלהם. אז כמובן, זה גרם לכך שיש שם עניין קבוע, וגבי, והכל מסודר. מצד שני, איזה דיסוננס מאוד משמעותי. יש שם קבוצה אחת שבא לבתים, שרצו להתפלל את תפילה של שבת, ובאמת, לדבר בהפתעה בחזרת השעץ, וכאילו תפילה בלבתית מצויה בעיר. ומצד שני, את פלג אחר של אנשים שהיו שם, שכל כובד העולם ישב על כתפיהם בתפילה. יצא לי שתי קבוצות שלא היו מתואמות לחלוטין מבחינת צורכי התפילה שלהם. וכמובן ניתן לחוש ב... אבל אם אדם... אז אם אדם כאמור, יש לו חולה, אז ברור שהוא יתפלל כל מיני מנורים, הוא צריך להתפלל כל מיני מנוראים, כי הוא מצא שספרי חיים מסוימת הם פתוחים. אז בוודאי שהוא יתפלל בצורה כזאת. אבל אם אדם לא במצב כזה, וטבע אדם הוא כזה, שאדם לא יכול להתמיד, התפילות שאני יכול יותר מזה, תפילת ימים נוראים שהתפללתי כשאשתי הייתה חולה, היא לא, אני לא מצליח לשחזר אותה. כי המציאות האנושית היא שונה, כשאדם ניצב מול, לא משנה אם אתה נהיה זקן יותר וחכם יותר, זה בכלל לא משנה. אין תפילה למקומה בשעתה. וכמו בשעתה זה נסיבות שאתה נמצא בהם. זה יכול להיות לעשות את התשובה לעומת ט"ו בשבט, זה יכול להיות דל הסדר לעומת הלל בחול המועד, זה יכול להיות כמובן בריא לעומת חולה, ערירי לעומת מי שיש לו בנים, כי משנה בתענית אומרת, מי מועדים לפני התיבה, באמת שבתור עיקם את שהבית מלא בפיות צריך להכיל ואין אוכל וכסף להכיל אותם. אז לכן כדאי כזו עיון התפילה צריך לשקף את המקום שנמצא באותו רגע. אז אם בראש השנה אתה נמצא במקום אינטנסיבי ואתה חש את אתה חש את היות מלכות השם בעולם, אתה חש את צפי חיים סמיתים פתוחים, אתה חש למטה דין, אז אתה אמור להתפלל יותר באינטנסיביות, ואם אתה לא עושה את זה, אז זה פגם. ולעומת זאת, אם אתה לא מרגיש את זה, או לחילופין, אם אתה נמצא כמו באמצע השנה שאתה לא מרגיש את זה, אם תתפלל מחר בבוקר, כמו בראש השנה, זה יהיה לא נכון, כי זה יהיה זיוף. כי האינטנסיביות צריכה לשקף את המקום שבו אתה נמצא, המקום אחד מערכת היחסים, מבחינת התמיטה להב לומר ש הוא אוהב לדבר על זה שאין ניצה כנגד מחשבות זרות בתפילה. היה לו סיפור מייבש, סיפור פעם לבש שקם איזה רבי חדש, איזושהי תגלית חדשה, ו באמת, האנשים הראשון, אמיתי או לא אמיתי? אז אמר להם, תשאלו את הבן אדם, אם יש לו עצה נגד מחשבות זרות בתפילה. אם יש לו עצה, סימן שהוא מזויף. זה סיפור שהוא אוהב לספר. ואז הוא מוסיף, שמה בעצם פשט במחשבות זרות? אז הוא אומר שבעצם שאדם נהיה יומרני מדי. בשונו, שבעצם אתה עושה את הביס גבוה מדי, וזורקים אותך מכל המדרגות, כי אתה נמצא במדרגות שלא אמור להיות שם. לא מה זה ממהג, אבל זה היה... שבעצם זוכים את האדם כבי מטה, כמצא מקום שלו אחר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאדם לא... שבעצם תפילה צריכה לשקף את המאוויים, את הרצונות שלך ואת התחושות שלך. אז דוגמה, הוא דיבר השכם והרב הזה, כשאדם מוצא מנהל מהשבות זו בתפילה, כשהתפיע את זה שהוא צריך אותם. אז אם זה ילד, אני יודע מה, אם זה ילד בבית ספר, שיתפלל שיהיה מקובל חברתית. שיצליח במבחן מתמטיקה, שיהיה לו טוב, אני יודע מה, שיזכה להיות מדריך בבני עקיבא, מה שידבר, זה מה שמדברים אליו, לא ידבר על דברים שהם מעבר לעולמו, לעולם שהוא חי ומסתובב בתוכם. וכרגע מבוגרים, בסך הכל מבוגרים הם ילדים בשדרוג, ומבוגרים צריכים את אותם חרדות ואת אותם צרכים, בסופו של דבר כמו הילדים. אז האדם צריך, אז אם אתה מתפלל על אמת נשגבות השכינה וזה רחוק ממך ואתה לא כל כך מועד מולך, אז בסופו של דבר זה לא מדבר אליך, זה לא תופס אותך, אתה לא אינטנסיבי, אז תתחיל לשייט. אם אתה לומד זה מתפלל דבר שחשוב לך, זאת אומרת בנפש אמת, אני מוכן למה זה כך, למשל, ביום עצמות, או ביום מורשם, ביום תקל פלד, ראשם יחד, אחרים תשוב, מאשר סתם ביום של חול. אז מה, אז אני אמת, זה צביעות שאני לא, אז מה, שבאותו יום אני מרגיש שזה יותר חזק. אז זה יותר אקטואלי, אני יותר מפנים את זה. וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם מרכיב אחד בו. מעין ולא מעין בה, זה פשוט... האם זה משקף את המקום שאתה נמצא בו, או לא משקף את המקום שאתה נמצא בו? אם זה משקף, אז זה מצוין להעריך להיות אינטנסיבי. אם זה לא משקף, זה נורא והיום להיות ככה.
באיזשהו
שלב,
אחרי
הבורדים
שלחות
לבבות,
האם לא...
זאת שאלה מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, גם במה החינוכית האישית, וגם במה החינוכית הציבורית. מה זאת ככה, אני חושב שאם באיזשהו מקום אומרת, אם יוצאים איזה נורמות חיצוניות, בסוף זה אולי גם משפיע, אבל עם מחירים לא קטנים. זאת אומרת, עכשיו, זו שאלה כללית בכלל, האם אני דורש עם בן אדם, לא מזמן קיבלתי, לא מזמן הגיע איזה שאלה בהלכה, אני די קרוע, מדובר באדם זקן שמטופל על ידי ילדיו. עכשיו, באיזשהו מקום, באמת, אני לא זוכר לכנס הפוליטיקה המשפחתית שכמובן ברקע כל הסיפור הזה. באיזשהו מקום, חלק מהשאלה היא הדילמה הבאה. שורת הדין, יש הרבה היגיון להחמיר. מצד שני, האמת, שאדם הזה, כשהוא היה צעיר בן 50, לא היה עושה ככה. זאת אומרת, זה באיזה מקום לבוא עכשיו כשהוא כבר לא כך שולט בחייו, ולהציב לו רף או סטנדרט גבוה יותר ממה שהיה נוהג בחייו. אני לא מדבר כרגע על יכולת הרף, אני לא מדבר על האמת שחור לבן. אני מדבר על האמת, לא בדיוק, לא יודע להגדיר את זה, זה חלק מהדילמה, שאני לא יודע להגדיר את זה ככולה, או כדברים שאנשים דתיים לא מקפידים עליהם. אבל זאת שאלה אמיתית, שהם אני, הם הילד, אז צריך עד הילד אומר, מה, אז עכשיו אני אהיה בעל, אני אחראי, זה שהקפיד על זה, איי, פעם לא הקפיד, אז מה, אני לא אשם מה שהאמרים שלי עשו כשהם לא הקפידו. מצד שני, זה בא שכיבוד אב ואם. שכיבוד, יש איזה סאבטקסט פה, שאת, ושאז זה לא בא שכיבוד אב ואם, זה בא באמת, האם ההורה לא צריך לחיות לפי אותו היגיון פנימי שהוא בחר בו, ו... האם אני לא כאילו מזייף את האישיות של ההורה בזה שאני נותן לו אישיות שבעצם לא שלו? אני לא יודע, אני חושב שהתשובה בחלקה תלויה, כמה זה עשו ממש וכמה זה... אם אפשר למצוא איזה היתר ולו בידך, אז לא אגיד, ככה בן אדם חי וזה האמת הפנימית. אני די מתלבט בזה, באמת, ממש בזכון שאלו אותי. איך שני אחד. אבל זכון גם כללית, אז אתה בעצם בא בתלמיד ואומר לו, עכשיו, יש מוסדות וגישות חינוכיות. כן, אתה תבוא אליי, אני אכפה לך לבוש שאתה לא רגיל בו. בעולם החרדי הרבה עובדים ככה. אנחנו נכתיב לך קוד לבוש. היי, זה לא תואם את החיים, זה לא תואם את מה שאתה רגיל בבית. לא אכפה, אגב, זה לא עולם החרדי. כשאני הייתי בכיתה ג' לא, סליחה, כיתה ד' סליחה, לא צריך לסחף. בחוץ לארץ, חייבו אותה לגוש עניבה כל יום. זה לא חלק כמה פעמים יצא כל השאלה אני עניבה, אבל זה היה החלטה של מורה, לא של מנהל. והמורה הזאת, שהיא רצתה שדברים יהיו מכובדים. היי, הילדים היו בבוץ כל היום, ואני לא משנה, זו גישה אחת. הם יקבו מת, בעצם אנחנו נדרוש כובע, למרות שאתה לא מת. יש איזה, אני לא אומר שאין איזה הישגים, יש איזה גם מחירים לא קטנים. פה, אבל ביטל, זה היה בנפשו הסיפור הזה, אני גם לא יודע אולי כמה הוא נכווה מזה בצירותו, זה בנפשו, נושא הכינות. גם כתוב המצבה שלו, גם מי שאתה מצבה, זה כתוב כבר רבים לקדוש ברוך הוא בכנותו בין היתר. והוא מאוד חזק לחץ על זה. אני מסכים, כמו כל דבר, גם זה יש מחירים מסוימים, כי כנות, אתה יכול גם לומר, אז בסדר, זה מי שאני, לא, אני לא יוצא, זה קצת קשור לדעתי בנושא של אהבה מולת יראה גם. בעולם של יראה, לא מעניין אותי הכנות שלך, מעניין אותי, זה הסטנדרט, אני דורש ממך ליישר קו, כי זה מה שיראה אומרת. אז לכן גם אני אביש לך מדהים, ואני אתן לך משהו חיצוני גם בחד התנהגות שלך. לעומת זה, עולם של אהבה, אז לא, זה בטר, צריך להיות לב אל לב. אבל אני כן חושב שבתפילה זה סיפור מת, גם מי שדוגל, נגיד, בשמת מצוות, להחמיר בחומות וכדומה, אני חושב שתפילה זה בכל זאת קצת שונה. אני לא משנה את זה מקום בתפילה, אבל... יש הרבה גם לבוא לומר, במעשים אני אגיד לך כן, זאת אומרת, אני, בישיבה שלי אתה תקפיד על בנו טעם, למרות שבא שלך אתה לא מקפיד על בנו טעם. אבל תפילה זה יהיה אחר. כי תפילה זה, לפני השם ישפוך שיחו, זה בסופו של יום, יש הרבה גם לחלק בתפילה הזה. כן, אומרים.
זאת השאלה מקווים קצת שונה, לא צריך להגיע אחרי המעשים לשכם הלבבות, אבל גרסת לכל העניין של... במקום שבו אני נמצא, אז צריך להיות כנה איתו. אבל אין עניין של לעבוד על הרצון
בעצמו. אני חושב שבחלט כן. אז אם אתה יכול לבוא לומר, קודם תעשה את המעשים, זה יעלה, כי הדרך לעבוד על הרצון זה די מעשים. ואז נכנסים קצת למתח הזה. לעבוד על הרצון כשעצמו, ודאי נכון. תלהבתי, גם יחסי בני זוג, יחסי ילדים הורים. אז גם שם הדיאלוג צריך לשקף את המערכת היחסים. כמובן שאתה, אומרת, לא רוצה שאני אבוא לאשתו ויגיד כל מיני דברים שהם חסרי כיסוי מבחינת אהבתו, ומצד שני אני לא אגיד אוקיי, אז תמשיך לא לאהוב ולהגיד דברים ותרבותיים. כמה, אני רוצה לשקם את המערכת. זה אני, שבחד אתה צודק. יש זה תהליך לאהוב הדרגתי. מעבר זה, הוא גם לא רק הדרגתי, הוא גם, אולי מילה לא נכונה, אבל עונתי. זאת אומרת, אתה יודע, רצוב השוב אם תרצה. יש, אני אצלתי את זה שבו בשור כללי, אבל זה מימה מאוד אמיתית. שכל השנה צריך להיות כמו אלול, ואוי ואבוי, אם אלול יהיה כמו כל השנה. ויש בזה, תמיד, אמת, יש שיחה מפורסמת של משגיחים. זה מי נעילה? והוא רחום ומבוצים ערבית. אז לא, אז לא ערבית כמו אמצע השנה. אני לא, אני לא, מצד שני, זה לא, עכשיו, בעצם זה מאוד מטריד. מה, לפני רגע, היית בשיא הנעילה, ושם אתה, אז מעריב רציני. בכל זאת, זה לא, אז מה שצריך לומר, אבל, מצד אחד, זה צריך להטריד. ומצד שני, גם בחיים הרגילים שם, יש כאילו נפילות מתח. כאילו אחרי איזשהו אירוע מת, אחרי ניתוח, או אחרי איזה אירוע מת, כל מיני אירועים, גם מסמכים. יש בפעמים נפילות מתח ממיניהם, ועם חשובות הטבע האדם. אז גם פה זה איזשהו, זה נפילה עם מזרש ביטחון, כי בכל זאת, זה לא תפילה שממלמלים אותה, אני מקווה. אבל בכל זאת, עלילת המתח זה משקף את הטבע האדם. אני חושב ש... כן, תפילה יש מקום לשקף את טבע האדם. עכשיו, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, לא פחות חשובה. תפילה בנויה, והסופט שכותב זה המון, גם כתב הלכתיים וגם ההגותיים, אבל לא צריך לקודם מהעשרים לגוד הנקודה הזאת. זה נמצא בתפילות כל הזמן, נמצא בתנ"ך כל הזמן. שיש דבר אחד שהוא רעל לתפילה, זה ביטחון עצמי עודף. כשהקדוש ברוך הוא בכיס שלי, שרק אם יתפלל והוא יענה לי, זאת אומרת, התחושה שעיני, חידוש שם, אמת, עיני עמך בם תלויות, והם תולים ליצור ריציון, התחושה שעיניי וליבי בשמיים, איזה לא ברכות, אני חושב את המצוא הזאת בתוך הרבה, זה שאת ברכות. כן, המתפלץ שיתן עיניו למטה, שנב עיניו ולבי שם כל הימים, ואחד מהעיניו למעלה, שם נסעד בבין על כפיים. והדהכי, עטר בישמי, ובי יש לי גבי, אמר לי, במה יסקיתו? זה יבמות כותי עמוד בית. אמרו לי בתפילה, אמר לו, כך מהאבא, המתפלט, זו שיתה עיניו למטה ובו למעלה, כדי שתקימו שני מקראות הללו. הנקודה החשובה פה היא, כולם מסכים לעיקרון אחד. אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא בגובה העיניים, בתפילה. עוד מסתכל למטה, משפיל מבט, מסתכל למעלה כתולה בו את עיניך. זאת אומרת, התחושת התלות, היא חשובה ביותר. תחושת הביטחון העצמי, התפילה שלי תלך, שביטחון העצמי זה יכול לנבוע מערך עצמי גבוה, אבל אף דווקא. זה יכול לנבוע... שאדם חושב שהוא, איך אומר זאת, שהוא למד והגיע למיומנות גבוהה באומנות התפילה. בין אם זה בגלל שהוא חושב שהוא עושה תרגילים מחשבתיים או רוחניים, או בין אם זה בגלל שהוא חושב שהוא עושה את כל ההלכות של התפילה וממילא. אני צריך לדעת, הכל עניין של תלות, והכל עניין... אדם מגיע בתפילה שסמוך יהיה בסדר, כי אני והקדוש ברוך הוא מסתדרים אחד עם השני, עכשיו בטוח הוא יענה לי כי אני מהמקורבים, וכמו אני יכול מהמקורבים כי אני צדיק, אני מרגיש שאני צדיק, שיכול להיות מהמקורבים כי אני מומחה לתפילה, וזה יכול להיות כי אני מסכן כזה, אז אחרי חייב לאמת מה שיהיה אמת, איך שנגדיר את זה, זה הנקודה הזאת אומרת של שאתם סמוך ובטוח, הנה
לאמת נכון
פותח זה בזכויותיו שאדם זה עיון תפילה יש עיון תפילה דהכה המצפה שתבוא בקשתו. הוא יודע שהדבר הזה הוא ריאל לתפילה. תפילה בנויה על תחושת התלות והחשש. זה ביטוי מאוד יפה באחד הפיוטים. איזה חלקים גם את אחד הגדלות. כולי היי ומת.
כולי היי ואולי?
כן, זה בחגיגה, לא? שנייה אחת. רבי עמי, זה דלת עמוד בית בחגיגה, רבי עמי כמעט אלי קרא בכי, ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה. אמר, כולי היי ואולי. רבי עמי כמעט אלי קרא בכי, בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי תסתו ביום אף השם, אמר, כולי היי ואולי. ביאסי כמעט אלהי קבחי, סינו רע ובואו טוב, סיגו שם משפט, אולי יכונן השם וקד צבקות, כולי היי ואולי, זה תחושמת, זה תחושה מאוד חריפה, שכאילו כולי היי ואולי. אז יש איזה מושג של ביטחון, וכן, שקדוש ברוך הוא אומרת, רב חסד, מתקה וחסד, וכל תפילות הימים הנוראים בנויים על המתח הזה. שמצד אחד, רב חסד, מתקה וחסד, הבטחתנו, התשובה מאוד שהבטחתנו, אומרת, ועוד כל מיני הבטחות שאנחנו באים ודורשים, או מסכים לקדוש ברוך הוא שהוא ערב לנו, שהוא מצד שני, בדיוק, אומרת, ואם ימצא מקדין, מי יוכל לעמוד לפניך? התשובה היא, כשאנחנו באים עם הבטחות, זה לא כשמגיע לי, אני בטוח שהתפילה שלי היא פיקס והיא מכוונת. אלא, אני אומר, זה המידה, אתה רב חסד, אתה כלפי חסד, אתה בבית עם ישראל, אתה דואג לשמך הגדול וכולי, כי נגיד שבסוף נתן התוקף, הוא שמנו, קראת בשמך, אז לכן אתה תדאג לנו, וכדומה. אז אנחנו באים מכוח הזה, אבל הסכנה של עיון תפילה, זה עיון תפילה הבעייתי, זה כמו שקודם, או שעיון תפילה לא משקף נאמנת מצבו של האדם, או שזה עיון תפילה שמאוד שענן. אז אולי מת, עכשיו, זה יכול להיות ארוך, זה יכול להיות, עכשיו פה זה ארוך, זה יכול להיות ארוך, אבל האריכות הזאת מלווה בשעננות. אני מעריך, כי אני יודע מה אני עושה, ואני מאוד מאוד שענן. אלו שתי הבאים, לעומת זאת, אם אדם, אם התפילה משקפת אינטנסיביות אמיתית, במקום שהוא נמצא בו, ו... גם אם בית השעננות, אז כאן אין תפילה דבר טוב. אם אדם אין בתפילה בין אם זה כאמור מתפעל בצורה אינטנסיבית, או בין אם הוא מעין בתפילה, הכוונה פשוט רוצה ללמוד את זה, להבין מה הוא אומר, מנת שיוכל להתפעל יותר ויותר, כמובן שזה דבר הרצוי. טוב, נעצור בזה, הפעם הבאה כבר נעבור לבית הכיסא והשולחן ושאר הגד הפרח. טוב, נעצור.